בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, ואנחנו היינו בנסיעה לארץ ישראל, מה שסיפרנו עד עכשיו, ועכשיו הגענו לזה שהוא חזר מארץ ישראל לברסלב, ואנחנו נכנסים לפרק הבא. לאחר טלטול ונדידה בדרכים כשנה תמימה, שב רבי נתן לביתו מארץ ישראל. הוא היה עייף ותשוש, אך שפה רצון עד למאוד. הוא זכה למלות את מהוויה נפשו, להיות על אדמת הקודש וללכת ארבע עמוד בארץ ישראל, כפי שרבנו ציווה. באותה שנה, ישנת תקופ"ב, 1822, זה 11 שנה אחרי פטירת רבנו. מסכם רבי נתן את מסעו. נסעתי לארץ ישראל עם רבי יהודה אליעזר, חבר שלו, וזכיתי להיות על אדמת הקודש, וחזרתי משם באותה השנה, ובשנת תקופ"ג, 1823, באתי לביתי בשלום. במבט על העתיד, היה מצבו של רבי נתן די מזהיר, אחרי יותר מ-10 שנות מאמצים בהפצת תורות רבנו, מאז שנפטר רבנו, כבר זכה לראות רבים מצעירי הצאן ההולכים בדרך רבנו בהשפעתו. הם השליחו את עצמם לתוך עבודת השם יתברך על פי מה שהוא הורה והדריך אותם. צאצאיו גדלו והחלו לבנות לעצמם בתים בישראל. לכאורה מגיע הוא אל המנוחה ואל הנחלה, לאחר כל הגלים והמשברים השונים שעברו עליו מיום עומדו על דעתו. אולם, למיתו של דבר, העתיד, כפי שהתברר, לא צפן תקוות גדולות של מנוחה עבור רבי נתן. לרבי נתן נכון עוד הרבה שנים קשות של ייסורים ורדיפות מכל הצדדים, יותר קשות מכל מה שעבר עד הנה. אך הוא עמד בהם איתן, עלה ונתעלה, בנה ושכלל את בית רבנו, והפיץ את דעתו הקדושה בעולם, שממנה תוצאות חיים עד היום הזה. קשר הדוק ביותר היה לו לרבי נתן עם צאצאיו שהלכו בדרכו. הוא הקנה להם את תורת רבנו, חינכם ודריכם, והיה להם למאיר דרכם בכל הליכותיהם. במיוחד היה רבי נתן קשור עם בנו רבי יצחק. רבי יצחק זה, בנו השני של רבי נתן, נשא אישה בקיץ שנת תקופ"ג. התונה התקיימה בעיר צ'רקס. שם התיישב ועסק בתורה ועבודה. צ'רקס הייתה במרחק רב מבית אביו בברסלב, אבל הקשר ביניהם היה תחוף מאוד על ידי מכתבים. בהם הדריך אותו רבי נתן, יעץ לו וחיזק אותו להקדיש את כל כוחותיו אך ורק לתורה ותפילה. הוא לימדו והוליכו צעד אחר צעד בדרך עבודתו, כפי שמשתקף ממאות המכתבים שנשארו ורוגזו בספר עלים לתרופה. עלים לתרופה זה ספר שיש בו כל המכתבים שרבי נתן כתב. מהם משתמע כי רבי יצחק לא הרים יד ורגל ולא עשה קטנה או גדולה מבלי לשמוע את חוות דעת אביו הגדול רבי נתן. במכתב לרבי יצחק בנו הראשון, המכתב הראשון בעלים לתרופה, שנשלח עליו חודשים ספורים לאחר התיישבותו בצ'רקס, מציין רבי נתן את תאריך ו' תשרי תו קוב פי דלת 1824. מברסלב הוא כותב את המכתב ושולח אותו לצ'רקס, איפה שהבן שלו גר. שם הוא מרבה לדבר עליו דברי חיזוק והתעוררות, להתמיד בלימודו ולקבוע שעה אחת של התבודדות מדי יום ביום. כי אין לך מובחר, כותב לבנו רבי נתן, לעסוק בתורה ותפילה כמו אתה, כי אתה צעיר. כי ינקותה היא חלילה דברדה, הצעירות, הינקות, היא עיקר. ואם לא עכשיו, הם מתי. במכתבו השני מאותה תקופה הוא נכנס יותר לפרטים וכותב ככה רבי נתן, גם אהובי בני, לא טוב בעיניי אשר כתבת לי שקבעת לך שני שיעורים בלימוד פוסקים, באורחיים הלכות שבת וביורי דעה הלכות מליחה. הלא, היה לך להבין בני, כי לא הפצתי בדרך כזה לפזר דעתו בעניינים רחוקים כאלה. וכי מה העניין מליחה להלכות שבת? הלא ידעת, כי רצוני בסדר הלימוד הוא ללמוד כסדר דווקא, כמו שרבנו לימד אותנו. דהיינו שתגמור אור חיים עד סופו, ואחר כך תתחיל בעזרת השם ללמוד היורה דעה מלכות שיטה מראשו עד סופו, וכן אחר כך חושן משפט והאבן עזר, לא כמו שנוהגים בני הנאורים לחטוף בכל זמן הלכת המיוחדת, הלכה פה, הלכה שם, לפעמים הלכות בשר וחלל, לפעמים טוען ונטען, ופעמים מדלגים להלכות נידה וכיוצא בזה, ונשארים קרח מכאן וקרח מכאן, ולא עלתה בידם מאומה. כי כאשר יגדלו אינם יודעים שום דין והלכה אפילו במקום אחד. על כן רצוני בני שתלמד רק הלכות שבת וגם מסכת שבת כאשר כתבת, ותשים עיניך ולבך להבין הדברים היטב, ולא תונה את עצמך וגם לא תדקדק יותר מדי בחינה. מה שלא הבנת תמשיך הלאה, בסיבוב הבא שתבוא לספר תבין. עכשיו תראו איך רבי נתן תמיד הלך בקו האמצעי. צד אחד אומר לבן שלו ככה, צד שני הוא כותב, אבל אם אי אפשר לך לשנות דעת חברך, החברותה שלך, אולי החברותה שלך לא יסכים ללמוד בדרך שאני אומר לך, אל תפרוש ממנו בשביל זה, ותמלא רצונו ללמוד גם הלכות מליחה. למרות שזה שני מרחקים גדולים בין הלכות שבת למליחה, תשמע, בסדר, תלמד. אבל אם אפשר לך לדבר על ליבו, שילמוד כסדר, כמו שאני אמרתי לך, מה טוב. הוא בוודאי יחזיק לי טובה בעזרת השם, אם מקיים דבריי כאשר אוריתיך. נישואיו של רבי יצחק, בנו של רבי נתן, לא עלו יפה. למרבה הצער, התברר שקשה היה על זוגתו חיי נישואים. טוב, קשה מאוד בדור ההוא. ילדה בת 13, זה לא כל כך כמו היום. היא לא כל כך התרצתה לבעלה. והיה לו קשה. אין לו אישה. אז ניסויו של רבי יצחק לא עלו יפה למרבה הצער, כאשר התברר שקשה הייתה, היה זוגתו, היה ניסויים, והתחייבויות, מה שאישה צריכה לבעלה. חותנו של רבי יצחק אהב אותו, את רבי יצחק, אבא שלה, ודרש טובתו, ובידעו שביתו צעירה לימים, ועדיין לא הגיע לבגרות, ביקש ממנו להתעזר בסבלנות ולהמתין לישועת השם, עד שאולי תגדל עוד קצת, ואז היא תסכים. עברה שנה ומחצה, והמצב לא השתנה. הילדה לא רוצה, לא רוצה. רבי יצחק סבל סבל בל תואר מאשתו, ורבי נתן הבין שלא ייתכן להשאיר את בנו במצוקה כזאת. הוא לא יכול לעשות כלום. ונסע בעצמו לצ'רקס רבי נתן לדאוג לכך שבנו ייתן גט פיתורים לאשתו. לעומתו, המחותן, האבא שלה לא הסכים. והמשיך להפציר שהמתינו עוד מתנו לה לגדול קצת, ואז היא תהיה, תסכים להיות איתו, עם החתן. רבי נתן ידע היטב שאין מה להמתין יותר, הוא מוכרח להציל את בנו מהמצב הקשה שנקלע אליו. רבי נתן ידע כמה זה דבר מסוכן לבן שלו, פגם הברית. ובנפשו כי מרה עליו יצא רבי נתן לרחוב של העיר וצעק, הוא שוחט את בני, שוחט אותו. פגם הברית זה לשחוט את הבן שלו. אין לו איפה, אשתו לא רוצה, בעיה. למשמע זעקותיו התאסף קהל רב, וכמה מבין הנאספים קיבלו על עצמם לשכנע את המחותן להסכים לתת גט. בסוף התגרשו בקיץ תף קופי 1825. הדבר שימח את ליבו של רבי נתן. ובמכתב לרעהו רבי נפתלי הוא מציין וכותב, מזל טוב, ברוך השם, קיבלה גט פיתורים, והשם יתברך יזמין לבני, שיהיה מהרה זיווגו האגון לו מן השמיים, באופן שיזכה להיות איש כשר באמת, כי רק בזה לבד חפצתי, הוא פחד כל כך ודאג שהבן שלו לא יפגום בברית, מזה שאשתו לא רוצה. אז הוא דאג לגירושים האלה. בתחילת שנת תו קוף פי בית, פי וו, 1826, התחתן רבי יצחק בשנייה. כן, ילד. והראשונה זו היה בן 14. אשתו מרת חנה באה ממשפחת מתנגדים, עכשיו צרה חדשה. האישה הזאת, שהוא חיתן לבן שלו, הייתה מהמתנגדים. מתנגדים זה לא כמו היום, מתנגדים בפעם שהתנגדו לברסלב זה הלשינו עליהם והכניסו אותם לבית סוהר והוציאו עליהם חוזה להרוג אותם. משפחה של מתנגדים זה חבל על הזמן. טוב, רבי נתן רצה שהבן שלו לא יישאר בלי אישה, הסכים, חיתן אותו עם משפחה של מתנגדים. השאלה איך הם הסכימו, המתנגדים, להתחתן עם ברסלב, אולי היה לה איזה קרניים שלא הצליחו להתחתן אותה בשום מקום, אז אולי, לא יודע סתם. הם עברו לגור בעיר טולצ'ין, הסמוכה לברסלב בשנת תף קוף פי זין 1827, ונולדה להם ביתם הבכירה. אשתו של רבי יצחק, שמוצאה כאמור ממשפחת מתנגדים לברסלב, על אף היותה בעלת מידות טובות, הושפעה רבות מבית אביה. ובדומה לאביו, רבי נתן, גם רבי נתן אבא שלו היה מתנגד הרי, אתם זוכרים בסיפור, בתחילתו מי שהיה איתנו, שרבי נתן סבל רבות ממשפחתו המתנגדת, סבל מאוד מאשתו שהייתה מתנגדת, וסבל מאוד מאבא שלה שהיה מתנגד, ומי לא. אז הבן שלו, אותו דבר קרה לו. גם רבי יצחק סבל. היא לא השלימה עם ההנהגות של בעלה. מה פתאום אתה הולך להתבודד? מה פתאום אתה נוסע לאומן בראש שנה ועוזב אותי? כאילו, כל השנה היא באמת לא עוזבת אותו שנייה, תהיה צמוד אליי. ככה זה המניעות. ועקב כך נוצרו חיכוכים רבים ביניהם, עד כדי כך שרבי נתן התבטא פעם ואמר שאלמלא היה רבי יצחק וגרוש פעם אחת, הוא היה אומר לו, תעיף את זאת גם כן, נמאס לי ממנה. מה זה מתנגדת? כל דבר שבקדושה. מתנגדת לרבנו. מי שמתנגד לרבנו, תדעו לכם, זה צריך לפשפש ולבדוק אחריו.
ידידי, לאן אתה רץ? הוי תגיד לי, לאן אתה רץ? אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. כבר חלפו מאז הרבה שנים, העולם מלא בבלבולים, מפורסמים מתאים את העולם, שהאמת נמצאת רק אצלם, כשחסידים רצים אחר המפורסם, ושוכחים שיש רבנו בעולם, כשהאור נסתר ונעלם. אני נזכר ברבי נתן, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו.
אשריך צ'רטקו, קיבלתי את ההודעה שלך, חזק וברוך, תתחזק ברבנו צדיק.
הבירור עדיין לא נשלם, כי גם שם מונעים את הנשמה, מלבוא אל הצדיק לתיקונה, ואמר רבי נחמן שיש עצה, להינצל מהחילוף והתמורה, להישבע שאחרי הסתלקותי אני רץ ישר אל רבי, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו,
במשך שנות הסבל של רבי נתן ועושה דברו, כשהיה רבי יצחק אחד מהנרדפים והסובלים ביותר בטולצ'ין, איפה שהוא גר, נטטה אז אשתו לצידם של אויביו, של בעלה, נגד בעלה, אותה מתנגדת שאיתה התחתן רבי יצחק. אולם בסופו של דבר התהפך ליבה לטובה, והחלה לתמוך בבעלה, כפי שאימו של רבי יצחק תמכה בסוף באביו רבי נתן, כי אותו סיפור קרה לרבי נתן, שאשתו 20 שנה התנגדה אליו, לא היה לו שלום בית, 20 שנה רבי נתן. כל הזמן אשתו התנגדה לנסיעות שלו לרבנו בחייו, וכן אחר כך. רבי יצחק היה אני מרוד. אביו רצה שיפרוש לגמרי מהעולם הזה ויקדיש את כל כולו לתורה ועבודת השם בלבד. אולם רבי יצחק שחש שלא יוכל לעמוד בניסיון העוני יותר מדי, פנה לאביו רבי נתן שיעשה כן, מוכן לשבת ללמוד, רק אם האבא יפרנס אותו. אולם רבי נתן ישיבו, אני צריך את כל האמונה והביטחון שיש לי לעצמי. זאת אומרת, רבי נתן אומר לו, אני לא עובד, ואני חי עם אמונה. ואת כל הכוח והביטחון והאמונה אני משקיע באמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא יחזיק אותי, למרות שאני לא עובד ולא עושה שום השתדלות בפרנסה. אני צריך את הביטחון לעצמי, אני לא יכול להפריש חלק מהביטחון שלי בשבילך, שגם אתה לא תעבוד ויהיה לך פרנסה. זה רק מי שבעל אמונה יכול, אני לא יכול את האמונה שלי לחלק, לתת חלק אליך בני. ואז הגיע למסקנה רבי יצחק, שהוא מוכרח להתפרנס מיגיע כפיו. רבי יצחק, שהיה בעל כישרונות מעולים, קיבל מיד הצעות עבודה מהפריץ. הפריץ זה היה כמו ראש העיר של כל כפר ועיר, היה פריץ גוי מהעשירים, והיה לו צבא פרטי, והיה לו ככה, זה היה בימים ההם. הוא היה שולט על הכל, וכל החנויות היו שלו, והוא היה מזכיר אותם ליהודים, והבתי מרחץ, והפונדקים, והקרצ'מס, הכל היה שלו. זה היה פריץ, זה היה בעל הבית של העיר. הוא היה קונה עיר שלמה. אז רבי יצחק קיבל מהפריץ עבודה. בהודיעה לו, ככה הוא אמר לו, הפריץ תבחר, הוא ראה שהוא כזה בעל כישרון, תבחר. או שתהיה מנהל בית הדואר והבנק הממשלתי המקומי בתולצ'ין, או שתהיה מנהל תחנת הקמח, שמספקת לחם לכל העיר, או שתקבל אחריות על קריטת העצים ביער של הפריץ. העצים זה גם כן דבר הכי חשוב, זה היה כמו נפט היום. זה לספיק אנרגיה, חום, בישול. שלוש אלה תבחר לך מה אתה רוצה. רבי יצחק הביא לפני אביו את שלושת ההצעות כדי שינחה אותו איזה מהם להעדיף. רבי נתן יעץ לרבי יצחק לנהל את הבנק. למה? כי בעסק הזה יהיה לך הכי פחות ביטולים בעבודת השם. ואומנם הוא בנה ואחריו, רבי יצחק, ניהלו את הדואר ביושר וגרמו בכך לקידוש שם שמיים לכל תושבי האזור האום. אז הוא קיבל להיות מנהל הבנק. רבי יצחק בהיותו ירא שמיים ועובד השם מופלג, לא השקיע את עצמו לגמרי במלאכתו, שכל כולה לא הייתה אלא בכדי להביא טרף לביתו, והמשיך להקדיש את מיטב זמנו לתורה ועבודה בדרך רבנו, כפי אשר לימדו אביו, שכן הורה לו בלכתך לבית הדואר. כך אומר רבי נתן לבנו, תחשוב כל הדרך בענייני תורה ועבודת השם ותתבודד, וכן תעשה גם כשאתה יוצא מהדואר הביתה, מהבנק. אבל בדואר עצמו, כשאתה בבנק, תעשה את העבודה באמונם, וכל מחשבתך תהיה נתונה לענייני העבודה, כי זה נוגע לדיני הממונות, שיהיה מסע ומתן באמונה, ולא תיקשר חלילה בני בממון אחרים, בטעויות וגזלות, וכיוצא בזה. ובמכתב הוא כותב ככה לבנו, ואתה בני, הזג ואמץ מאוד לתפוס מחשבתך בכל מדי אפשר להכניס מחשבתך בשעת המסע ומתן, בעסק המסע ומתן, והכל בשמחה, בלי כעס, ועצבות ודאגות, בלי רוח נחיה. ובשעת התפילה, כן, כשאתה בעבודה, שהראש שלך יהיה בעבודה ותמלא את התפקיד שלך נאמנה. אבל בשעת התפילה, תכריח מחשבתך לקושרה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, כל שכן בשעת הלימוד. תכניס את הראש חזק בתוך הספרים, כי שם בנקל יותר להכניס את המחשבה בתוך הלימוד, כי הלא צריכים להבין מה שלומדים.
יש המפסיד את הכל, יש היודע מאין הוא בא, יש הפורק את העול, ואתה מתרחק, כבר שכחת הכל, חי את הרגע, הפסקת לשאול, למה באת לכאן ומה תפקידך, והנשמה היא זועקת לך. תחזור, אבא רוצה שתחזור, הוא ייתן לך יד, אתה לא לבד, לך אליי. אל תעצור. יש החי בחשיכה את חייו, אחד המעדיף את האור, יש בכל מעשה במשב, אחד היודע לבחור, ואתה מתרחק, כבר שכחת הכל, חי את הרגע, הפסקת לשאול, למה באת לכאן ומה תפקידך, והנשמה היא זועקת לך.
של רבי יצחק לבן אביו רבי נתן היה כאמור חזק ואמיץ. הוא היה מודיע לאביו במכתבים על כל העובר עליו, וכן היה מספר על כל הנעשה בקהילת חסידי ברסלב בעיר טולצ'ין. במכתביו היה מתחנן לאביו שישפיע עליו דברי תורה. רבי יצחק אהב כל כך לשמוע דברי חיזוק והתעוררות, וברבי נתן, למרות שזמנו לא היה בידו, היה מרבה להשיב לבנו, ולפעמים גם במכתבים ארוכים. רוב המכתבים המופיעים בספר הגדול והנפלא עלים לתרופה מופנים לרבי יצחק. מכתבים אלה הם המקור העיקרי ל-15 שנות חייו האחרונות של רבי נתן עלי אדמות. מאז חזרתו מארץ ישראל לא נכתבו על ידו בספרו ימי מאורנת, אלא בקיצור נמרץ. אז כל הידע שלנו ב-15 שנים האחרונות של רבי נתן יש לנו מהמכתבים. מעיינות של חיזוק, על פי דרכו, רבי נתן נפטר בגיל 64. מעיינות של חיזוק על פי דרכו של רבנו, רבי נתן משפיע על בנו. הוא מחזק אותו, מוכיח אותו, מנחם אותו, משדל אותו להאמין בהשם ולצפות לישועתו. מעיץ בו להאמין בכוח הצדיק, להסתכל על כל מצביו בעיני תקווה, והעיקר להיות בשמחה תמיד, להרבות בשיעורי תורה ותפילה והתבודדות בינו לבין קונו, בשיחות חברים, בדברי תורה ואמונה, והעיקר שלא יתייאש משום דבר, מכל מה שעובר עליו, כי באמת הכל מהשם יתברך. וכותב רבי נתן, בוודאי צערי גדול מאוד מצערך בני, בפרט על ביטול תורה ותפילה שמבטל אותו. חכמה מאוד החייתני בדבריך שכתבת שאתה מתחזק ואתה חוטב איזה טוב כל מה שאתה יכול לחטוב, ובשאר העיתים אתה מתחזק ברצון וכיסופים בקדושה ושומר וממתין לישועת השם.
ואחן לבב המלך, ואחן 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 לבב
והנה יש בזה בני הרבה הרבה לדבר, אך אין הפנאי מסכים כלל. ולא הספרים של רבנו לפניך, פוק עין ותשכח בהם כל מה שיסר לך. והעיקר הוא האמונה, שצריכים להאמין בכל עת שהשם יתברך ברק כל דבר ברצונו בעשרה מאמרות, ובאלה עשרה מאמרות נעלמים עשרת הדיברות שהם כלל התורה. ועל כן, בכל מה שעושים, תזכור בני, גם אם אתה עוסק במלאכה, או שאתה יושב בחנות, או שאתה מתעסק בכל עסק שאתה עוסק, תדע לך, יש בזה תורה, ובזה אתה מקיים את התורה שנעלמת בעשרה מאמרות של העולם. מה שכתבת בני, שהדמיונות מפריעים לך, תדע שלכולם יש מחשבות כאלה. אני בעצמי סבלתי מזה הרבה, שאינך יכול לשער, מי שהיה איתנו בסיפור, זוכר את כל הדמיונות שהתקיפו את רבי נתן במסע שלו לארץ ישראל. ואדם, כותב לבנו, ואדם נברא בשביל שיגע ויעמלו אותו, שיעמדו נגדו, והוא יחתור ויתגבר כנגדם, כנגד הדמיונות. כי האדם לעמל יולד, אשרי משם לא. הוא מתייגע, הוא מצטער לברוח מהרעיונים והדמיונות האלה שמתקיפים אותנו כל הזמן. כי ההגיעה בעצמה יקר בעיני השם יתברך כקורבנות. צריך אתה לחזור לזכור זאת בני, בכל יום ובכל עת. שמחשבה ביד האדם לטוטה כרצונו, כמו שרבנו אמר, כמו סוס שאפשר לה, עם המושכות לזיז אותו לאן שאתה רוצה, ככה אתה יכול לשלוט על המחשבות. ומה הפתרון באמת, איך אפשר לשלוט על המחשבות? תחשוב מחשבה אחרת, אז היא תסתלק. כי אי אפשר שיהיו שתי מחשבות בפעם אחת. אם אתה מכניס מחשבה אחרת, היא בורחת המחשבה הראשונה. יש לך מחשבה שמטרידה אותך, מייאשת אותך, מפחידה אותך. תכניס משהו אחר, משהו עם תקווה, משהו עם שמחה, אז המחשבה הראשונה תיעלם. זה הכוונה שאמר רבנו, שמחשבה ביד האדם לטוטה כרצונו, כמו שמתאים את הסוס עם המושכות. ואם אף על פי כן בכל פעם בורחת המחשבה למקומות המתונפים, צריך לתופסה כמו סוס באפסר ולהשיבה למקומה, כמו שאמר רבנו בתורה נון בליקוטי מורן תניינה. הרי ראש השנה תו קוף פי דלף 1823-4 המשיך רבי נתן בפסת הספר ליקוטי תפילות. הוא נעזר על ידי חסיד שבא לראש השנה לאומן, והשם יתברך בנפלאותיו, כותב רבי נתן, שאלה אז בלב אחד מאנש, איש כשר וישר, שהתנדב ליבו פתאום ביותו בדרך, קודם שנתוועד עמי בראש השנה, ליתן סך מסוים בשביל הפסת התפילות. רבי נתן לא היה לו כסף לקנות נייר להדפיס את ספרי רבנו. אז פה פתאום מישהו התנדב לו באומן, ואז הוא הדפיס את הליקוטי תפילות. אולם עד שרבי נתן זכה והליקוטי תפילות כולו יראה אור עולם, עברו עליו כמה וכמה מניעות וקשיים. שרר אז מחסור בכל הפריטים הדרושים למכונת הדפוס. קשה היה מאוד להשיג את האותיות הדרושות. כן, פעם היו מדביקים אותיות. מי שמכיר את הדפוס הזה, גם לפני 40-50 שנה עוד בארץ היה המכונות האלה, שהיית צריך לקחת אות-אות, כמו אותיות של החותמת, מברזל, אות א', אות ב', אות רש, מדביק אחד לאחד, ובונה עמוד שלם, עמוד אחד של הספר, מאותיות שצמדת, ואחרי זה מדפיסים עמוד אחד, וכן הלאה וכן הלאה. אז היה צריך להשיג את האותיות האלה. כן, היה מחסור חמור בנייר ודיו, בנוסף על עוד מניעות שונות ומשונות שהתנוצצו בכל עת. אך השם יתברך עזרני וחיזק את לבבי עד שגמרתי כל הנעל. כל החורף עסק רבי נתן בהדפסת התפילות, ולקראת ימי הפורים הצליח להדפיס את כל חלק א' של ליקוטי תפילות, בנוסף ל-14 תפילות הראשונות של חלק ב'. העבודה הקדושה הזאת התבצעה בביתו של רבי נתן בסודיות, בלי עזרתם של אנשים מבחוץ, כי הייתה על שנה על רבי נתן שהוא פתח בית דפוס בבית שלו, שבסוף סגרו אותו לאיזה שנה, והיה עליו איזה תיק בבית המשפט העליון, ולקחו אותו בשלשלאות של ברזל לכלא, הלשינו עליו מהחסידים, אלה עם הפאות הגדולות, הלשינו על רבי נתן, שהוא כותב ספרים, מדפיס ספרים, נגד המשטר הקומוניסטי. העיקר רצו למנוע את הפצת תורתו של רבנו, תורה של הגאולה. דבר עליו הרבה הרבה ניסיונות קשים ומרים. כל החורף עסק רבי נתן בהדפסת התפילות, ולקראת ימי הפורים הצליח להדפיס את כל חלק א' וחלק ב', רק את התפילה 14. עבודה הקדושה הזאת התבצעה בביתו של רבי נתן בסודיות, בלי עזרתם של אנשים מבחוץ. רבי שכנה, בנו הבכור של רבי נתן, היה שותף בהדפסה, הוא עבד בבית דפוס, ונתן מכספו והתנדב לעזור לאביו ביחד עם עוד כמה חסידי ברסלב, ללא תמורה, לשם המצווה. ורבי נתן בעצמו הראה להם איך להשתמש במכונת הדפוס. רבי נתן כבר נהיה מקצוען בהדפסה, כפי שהוא מציין, אנש בעצמם לימדתי אותם האומנות, והם עסקו בדפוס למען המצווה, כל החוב רף עד שנגמרנו את כל ההדפסה. בעצם מימי הפורים של שנת תקפ"ד 1824, השתוללה מחלוקת קשה בעיר ברסלב. ותוך כדי המחלוקת הקשה נגד ברסלב, נתגלגל הדבר שנמצאו מוסרים והלשינו עליי, עד שבאו פתאום לביתי שוטרים, קומוניסטים, וסגרו וחתמו בית הדפוס עם כל הכלים, שמו לו פלומבה על הדלת, ולא צריך לשמור, לשים שם שוטר, למה אם שמים פלומבה, מי יעיז לפתוח את הדלת במקום ששם לא עושים חשבון לחיי אדם, וישר מעיפים אותו לסיביר. אז כותב רבי נתן, הדפוס סגרו וחתמו, שמו פלומבה על הדלת בתוך הבית שלו, על חדר אחד ששם היו המכונות דפוס, והתמו הדפוס ביום ערב שבת קודש י"ט אדר ב'. בידינו רק פרטים מועטים על האירוע הקשה הזה, אולם ברור שרבי נתן היה בסכנה עצומה. הוא הפעיל בית דפוס בלתי חוקי בימים ההם, בעת שכל ספר לפני שנתפס היה צריך לעבור את הצנזורה, שמצב של ישראל היה קשה מאוד בלאו הכי, וכן היה תלוי ועומד עליו גזר דין של כנס גבוה, במקרה הכי טוב זה היה כנס, וחשש סביר מאוד של כליאה בבית האסורים, על כל ההשלכות הקשות והמאוימות על רבי נתן ועל כלל חסידות ברסלב. רבי נתן החל לפעול בכל אשר ניתן לאל ידו. הוא הוציא סכומים נכבדים, שוחד, ושלח אותם למקומות המתאימים, כדי לזכות אותו לבטל את האשמה נגדו. וכתב האישום הוגש בקמיניץ פודולסק, מקום מושבו המרכזי של בית המשפט המחוזי של פודוליה בזמן ההוא. האישום הוגש בקמיניץ פודולסק, מקום מושבו המרכזי של בית המשפט המחוזי. רבי נתן כותב, סגרו והדמו את בית הדפוס, השם יתברך ירחם עלינו לפותחה מהרה, זה מה שהוא דואג, שלמשיך לכתוב ולהפיץ את ספרי רבנו, למרות הסכנות העצומות שהיה בזמן ההוא של הבולשביקים. ויצילני השם מכל מיני סכנות ופחדים, בלי ריבוי הוצאות ממון ישראל, ונזכה לחזור ולהדפיס בפרעסיה בשלום, זו התפילה שלו. ואז נספר מעשה השם, כל מה שעבר בעניין זה, בעזרת השם יתברך, כל מה שעשינו כדי לגלות את אור רבנו בעולם. רק כעבור 5 חודשים, היה זה ביום 9 באב, אחרי חצות היום, הגיעה תשובה מקמיניץ שהסכנה חלפה לפי שעה. אמנם עדיין היה אסור לרבי נתן להפעיל את הדפוס, אולם הודיעו לו שבאפשרותו, אם הוא רוצה, להגיש בקשה להפעיל את הדפוס למשרד ראש הצנזורה בווינה לקבל רישיון. זו הייתה בשורה משמחת עבור רבי נתן, והוא כותב, והודיתי להשם יתברך שעל כל פנים ניצלתי מחשש סכנה, כל הלשנה שהלשינו עליו, שהוא מדפיס ספרים שבהם הוא כותב מרד נגד הבולשוויקים. אז לפחות זה, הסכנה הזאת ירדה מעליו, ואתה אנו מקווים בכל עת שיגיע הרישיון מווילנה בעזרת השם יתברך. חודש אלול, שנת תקוף פי דלת, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, שמחה בבית רבנו, בעיר מז'יבוש, נחוגה ברוב פאר והדר נישואיה של נכדת רבנו מרת פייגה סשה, ביתה של שרה, הנכדה של רבנו. לני נוי מתחתנה של רבי ברוך ממז'יבוש.
שהכל נגמר וכלום לא הסתדר, דמעות נספגו בקר והתחלת להישבר, ותמיד יהיה לצדך לא משנה הזמן, ותמיד יהיה בראשך, אז תתעורר אל תשאר. עצמך בידיים ותחוש את התקווה, תרים ראשך לשמיים ותתחיל לשאת תפילה, קח את עצמך בידיים ותחוש את התקווה, תרים ראשך לשמיים ותתחיל לשאת תפילה. יושב שם במרומים ומחליט החלטות, צופה מעל העננים ופותר בעיות, אבא אוהב סולח לעולם מנוזר, רק תשמח ואל תשכח גם כשלפעמים בידיים ותחוש את התקווה, תרים
מאזיני כל הנהר יקרים, עד כאן תוכניתנו לשנה זו, בעזרת השם נכין עצמנו לטיסה לאומן, ובעזרת השם נתפלל על ציון רבנו של כל עם ישראל, שיזכה את כולנו לטעום את הטעם של היין הונגרי, לקבל את כל האורות מרבנו, תיקון האמונה, ראש השנה, תיקון האמונה, אמר רבנו, נתקן לכם את הראש, ראש השנה, את כל החושים שבראש, אני נתקן לכם, את כל הדמיונות, כל התאוות, ובאמת מי שזכה להיות בראש השנה באומן, טעם כל פעם, עוד תיקון ועוד תיקון, והוא רואה על עצמו את השינויים שהוא קוראים לו בכל שנה ושנה לטובה, תיקונים לטובה. בעזרת השם שתהיה שנה טובה, מאושרת לכולם, לכל עם ישראל. תודה שהייתם עמנו. תשתדלו לעשות הפצה, ראיתם רבי נתן כמה השתדל, כמה התאמץ, עד כזה סכנות נוראות להפיץ את תורתו של רבנו. ואנחנו תלמידי תלמידיו חייבים להמשיך בזה. אז תעשו כל אחד כמה שאתה יכול, לשלוח הודעות לחברים, לעשות קבוצות בוואטסאפ, קבוצות בווייז, קבוצות בכל מיני שיטות של הפצה, להודיע על תורת רבנו, להפיץ את דבריו, וככה בעזרת השם נקיים את הצוואה של רבנו שאמר יפוצו מעיינותיך החוצה והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח במהרה בימינו, אמן.
נכון בכל כוחי שאזכני יום תמיד תמיד קרוב ושאבחר נכון בכל